1, 2, 1, 2, 3. שלום וברוכים הבאים לטנקינג, פודקאסט ה-MDA של תופעת דופן. אני רונן דופן, איתי ציפי שמילוביץ'.
שלום רונן.
כן, מסכמים את סדרת הגמר קצת באיחור, למי שעוקב אחרי מה שאני גם כותב, זה באשמתי, אני נמצא ביורו בגרמניה. קצת קשה המלטיטאסקינג הזה, אבל נעשה כמיטב יכולתנו. ו מה המחשבות שלך על היורו עד עכשיו?
ככה, קודם כל אני נותרת, כמו שאני נותרת למומחים שאמרו שדאלאס תנצח בחמישה משחקים, בינתיים אני נותרת למומחים שהבטיחו לי נבחרת אנגלית שעוד לא הייתה, זה משהו אחר, טיפי הנבחרת הזאת, זה לא מה שראית מאנגליה בכל טורניר, שני משחקים פנימה, וזה בדיוק מה שרואים מאנגליה בכל טורניר. אני מאוד מתרשמת מספרד, וזהו, אני רואה כדורגל פעם בשנתיים, באמת,
יש הבדל אחד נורא נורא קטן בין אנגליה לספרד. כל הדברים שהספרדים עושים, יש להם סיבה. מה שהאנגלים עושים, אין להם סיבה.
לא, מה שאני מבינה, שוב, זה באמת ענף שאני לא עוסקת בו, אבל מה שאני מבינה זה שיש פוטנציאל עצום בנבחרת האנגלית הספציפית
כן,
הזאת,
יש.
כולל כוכב על בקנה מידה כאילו היסטורי, והבעיה היא המאמן, ואיך שהוא מציב אותם וכו' וכו'. אני כצופה הכי קזואלי שאפשר לחשוב עליו, שמדובר במשחקים כאלה, כל מה שאני רואה זה את אותה נבחרת אנגליה של מאז ומתמיד, אתה יודע, נבחרת חסרת השראה, שאיכשהו פה ושם גונבת משהו. לא יודעת,
אני,
אולי
אני,
להשתדל.
אני
לעומת
אגיד
זאת,
לך
ראיתי את
משהו
ספרד עכשיו, והיה
אם לקשור את זה,
תענוג.
אם לקשור את זה לדברים שדיברנו על NBA במשך השנים, חומר שחקנים, את יודעת, זה בא והולך וגם קצת קשה לשפוט, כי הם משחקים בקבוצות יחד בליגות הגדולות, אבל יש יתרון עצום כשיש לך זהות. ואת יודעת, אפילו את שלא רואה הרבה, אם ישדרו לך משחק בלי קול ולא יגלו לך מהקבוצות, את תוכלי להגיד זה ספרד, זה ברזיל, זה גרמניה, יש את הניואנס.
כן, בטח. כן.
לאנגליה
זה
אין,
הולנד.
לאנגליה אין זהות. זה הבדיחה שרצים בגשם, זה לא נכון לקבוצות האנגליות הגדולות, זה נכון לליגות הנמוכות וכל זה אין, וספרד כבר 25 שנים לפחות שומרת על סגנון משחק די זהה, ואת יודעת, זו סיטואציה לחלוטין שונה מה-NBA, מהבחינה שזה כדורגל נבחרות, זה לקחו אנשים מקבוצות אחרות, ומנסים בשבועיים לחבר אותם למשהו קוהרנטי, אז הזהות הופכת לעוד יותר חשובה, שהם פחות או יותר מבינים אחד מה הם צריכים לעשות, נעבור ל-NBA.
כן, אני גם, לא,
אוקיי.
לא, אני גם הרבה פעמים, לא, לא, יש לי עוד משהו להגיד על כדורגל. אני גם הרבה פעמים מבינה
אם לי
את
מרשים
הרומנטיקה
לדבר על כדורסל, צריך לאפשר לך לדבר על כדורגל.
בוודאי, אני לא אמרתי שמבריקס מנצחים בחמישה משחקים. הרבה פעמים, אני יכולה להבין את הרומנטיקה של עולות שתי קבוצות למשחק כדורגל, ואחת נגיד הרבה יותר טובה מהשנייה, אבל עדיין לקבוצה השנייה יש סיכוי לנצח, בגלל איך שהמשחק מצוחק. אני יכולה להבין את זה, אבל כשאני יושבת לראות את הטורנירים האלה פעם בשנתיים, זה לא מקרי, וזה כן מחבר אותי כבר ל-NBA, שאני נדלקת מצרפת, ועכשיו ראיתי את ספרד נגד איטליה, הן משחקות כדורסל בעיניי. מה שאני רואה מהנבחרות האלה הוא כדורסל. זאת אומרת, בקצב, במהירות, בשיתוף הפעולה, זה הכל מרגיש לי כמו כדורסל, ההבדל הוא
ויותר
שבאמת
מזה, במשהו שהרבה יותר
לא קולעים,
עכשווי,
לא
שאולי
קולעים.
דווקא הכדורסל לקח קצת מהכדורגל הסופר איכותי, הספייסינג. ספייסינג הוא הכל.
נכון, נכון, זה באמת יכול להעביר אותנו לסלטיקס, כי פה אתה באמת ראית מאמן שהוא, הוא, 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 א', עובדתי, הוא חבר של מאמן כדורגל גדול, והוא מתייעץ איתו כל הזמן, אבל אתה גם ראית את, את הצורה שבה הסלטיקס משחקים, וזה אחד הדברים שלאורך כל השנה, אני חושבת שאנשים פשוט לא נתנו מספיק חשיבות לעובדה שהקבוצה הזו של הסלטיקס הייתה לה, זה אפילו לא שיטת משחק, הייתה לה ממש אידיאולוגיה, וחלק מהאידיאולוגיה הזו היא באמת ספייסינג ותנועה כל הזמן, ואין אף שחקן שיש לו תפקיד ממש מוגדר, הריבאונדר הכי טוב זה ג'רו הולידיי, וקולאי השלשות זה פורזינגיס, וג'ייסון טייטום הוא לא באמת הסופרסטאר האחד שקולע לך את השלשות, וג'יילן בראון שעד לפני כמה חודשים לא ידע להקפיץ ביד שמאל, הוא עכשיו פתאום two ways מהטובים שיש בליגה, זאת אומרת, זה אחת הסיבות שאנשים קצת פספסו את הסלטיקס, אני חושבת כל העונה, פשוט בגלל שהם במזרח, ובגלל שהשליטה שלהם הייתה כל כך מוחלטת, הם לא קיבלו מספיק תשומת לב, כולם הסתכלו על המערב, ואז אתה מגיע לגמר, והמערב שלח את המנצחת שלו, את זו ששרדה את בית המטבחיים הזה, והתברר שהיא, מה זה לא מספיק טובה מול הסלטיקס, לא מתקרבת אליהם בכלל. אז זה כן, אם כבר דיברת כאילו על חיבורים בין כדורסל לכדורגל, אז כן, ספייסינג זה בדיוק מה שהסלטיקס עשו השנה, וזה, אנחנו כל מה, אתה מחפש משהו שקבוצה או קבוצה אלופה, קבוצה גדולה, או מאמן, משהו מקורי שהוסיפו למשחק, אני חושב שאת זה אתה רואה, את זה אתה ראית בסלטיקס.
כן, כי מלבד זה, הם קצת קלון של גולדן סטייט, השלשות, ומהבחינה הזאת הם קצת פפסי, כי זה גולדן סטייט, אבל בלי הגלם, כאילו.
בלי זה, כן, נכון, אבל הם
כלום. אבל את זה הם הוסיפו.
כן, וגם אני חושבת שמה שלגולדן סטייט, נגיד, לא היה, זאת אומרת, לסלטיקס אין קלעים, כמו שיש לגולדן סטייט, בסייה, עזוב
סטייט. לא, הם צריכים את הספייסינג, כי גולדן סטייט... היו להם את השחקנים שחייבו את הדאבל טים, הסכם
בדיוק.
סטף, מיטבם גם דורנט, זאת אומרת, היה להם שתי שחקנים שחייבו טריפל טים, שזה כבר יותר במספר נכון. השחקנים שיש.
נכון, ובסיאו, וגם עובדתית, כלומר נקודתית, אין להם אפילו קלעי אחד שמתקרב לקלי תומפסון, למשל, בסיאו.
כן, כן.
אבל מה שיש להם זה שבעה אנשים, שכל אחד מהם יכול לקלוע מכל מקום, לא ברמות הכי גבוהות, אבל אין ירידת מתח, זאת אומרת, אין פער בין שחקן מספר 1 לשחקן מספר 5 בחמישייה, ולכן גם אף אחד מהם לא דורש דאבל טים, אבל כולם איום באותה מידה, וזה די נדיר, אתה יודע, אתה יותר הרבה יותר טוב ממני בהיסטוריה של בכלל, אני לא זוכרת קבוצה שהייתה לה חמישייה, שאחד וחמש זה כמעט באותה רמה,
אולי דטרויט השנייה, לא של איזה, הדטרויט של
2004,
מיצ'ונסי, בילופס ורשיד וולאס וכל החבורה הזאת, בן וולאס.
נכון, נכון, וזה לא מקרי באמת שהם ניצחו את הלייקרס של שקיל וקובי, ונגיד ב-2014 ניצחו סן אנטוניו, שכן היה לה סופר סופר סטאר, אבל עדיין הם היו, אתה יודע, מכונה קבוצתית, והם ניצחו את לברון ואת וייד, אז כאילו, והסלטיקס אותו דבר, הם שיחקו מול מה שהוגדר לפני שבועיים בקו האחורי הכי טוב בהיסטוריה, ותוך שני משחקים התברר שלא, הוא לא באמת הקו האחורי הכי טוב בהיסטוריה, והם ניצחו אותם, זאת אומרת, אני חושבת שפעם בכמה שנים, במקרה הזה זה ממש, ממש פעם בעשר שנים, על התאריך, יש איזה, מגיעה איזה קבוצה שקצת כזה מנפצת את דוגמת הסופרסטאר לוקח את גמר הפלי אוף, קבוצה שיש לה כוכב על, תנצח תמיד. הנה, זה לא קורה. נדיר, אבל זה לא קורה תמיד.
תראי, מתוך ההנחה שדנבר של שנה שעברה, כנראה את הקבוצה יותר טובה מזאת. לא יודע למה אני אומר את זה, אבל נניח
אני לא, זה לא הנחה מופרכת, כן? זה לא, לא, זה לא הנחה
כן,
מופרכת
זה
בכלל.
נראה, זה תחושה,
בטח,
אני לא רוצה
כן?
כבר לזרום עם תחושות, אבל לפחות את זאת אי אפשר לבדוק. לא, אבל איפה זה שם? לא, השאלה איפה בוסטון הזאת, לעומת בוסטון לפני שנתיים, שאותה סטף קארי כן הצליח לשבור, שדונצ'יץ' לא
היא
הצליח
הרבה יותר טובה.
לשבור.
אני לא חושבת
ומה
שאפשר
היא
להקשיב.
יותר טובה?
קודם כל היא יותר טובה, קודם כל היא יותר טובה באמת מכל, קודם כל ניקח את שני הכוכבים שלה, את טייטום ובראון, הם מבוגרים בשנתיים, הם נוסעים בשנתיים, יש להם את הצלקות, יש להם את הניסיון, זה אחד. דבר שני, הם, הדברים שהם עשו בקיץ, שינוי מוחלט של הקו האחורי, זאת אומרת, ברגע שהבאת את ג'רו הולידי, אתה כבר יותר טוב מהקבוצה שהיית לפני שנתיים.
אוקיי.
וברגע שהפכת, את דריק ווייט, שמת אותו במקום שהוא תמיד היה צריך להיות בו, אתה יודע, הוא תמיד, הוא השקל האחרון לדולר, או איך שתרצה לקרוא לזה, בקונטנדרי. זה בדיוק הדברים האלה שהיו חסרים להם. קבוצה הזו הרבה הרבה יותר טובה מזה שהייתה לפני שנתיים, כי ג'רו הולידי הרבה יותר טוב ממרקוס מארף, ודרק ווייט יושב בדיוק על המשבצת הנכונה, ופורזינגיס, שהיה להם קצת צרות איתו בפיזיות, כי הוא תמיד היה אימור, אבל עדיין הוא מיסמץ' נוראי, הוא עושה צרות איומות. אז אין בכלל מה להשוות בחמישייה הזו. שניים, שלושה שחקני ספסל יותר טובים ממה שהייתה לקבוצה הזו לפני שנתיים, שלא היה לה ספסל בכלל. ואני חושבת שהם עשו, החיים כפו עליהם את זה, אבל מזולה הרבה יותר טוב מיודוקה. הרבה הרבה יותר טוב מיודוקה. וכל זה ביחד, פשוט קבוצה הרבה יותר טובה.
אני אקשור דבר אחרון, לא בדיוק אקשור, אבל רק עוד הערה אחת על הכדורגל, כי התמזל מזלי גם להיות בפלייאוף השנה, קצת לפני זה. האירוע כאירוע הוא כל כך שונה. אני הייתי במשחקים של דאלאס נגד דנבר, את יודעת, עם סטארים A-ליסט בשורה הראשונה, כוכבי קולנוע, כוכבי פוטבול, ולעומת זאת הכדורגל זה נחשול האנשים שמגיעים מהמדינות, 20 אלף, 30 אלף, הסקוטים הגיעו ב-70 אלף, בלי כרטיסים ציפי, בלי כרטיסים, זה לא מעניין אותם, זה כל כך גלם ה-NBA, וזה כל כך עממי הכדורגל, ושאתה הופך את זה, כאילו, גם כדורגל ברמות הגבוהות עכשיו, הקבוצות המכניות האלה, כמו מנצ'סטר סיטי, ריאלי קצת שונה, בסגנון שלה, שקונות, וסן ג'רמן, שקונות הרבה שחקנים, ומשיגות עדיפות עצומה, ומנסים לשווק את זה כמשהו נדיר, ומצד שני, כדורסל אולימפי, שהוא דרק בפיטה, כן? אפשר להגיד את זה. לפעמים הוא מפיק משהו טוב, כמו שכדורגל. משהו כמו היורו ומשהו כמו ה-NBA, זה בדיוק כמו שהענפים האלה צריכים להיות.
כן, כן, שמע, קודם כל, כן, זה לי תרבויות, ואני, אתה יודע, אנחנו...
זה משחק של העם, וזה משחק של הסופרמנים, זה...
אני חושב שדיברנו על זה, זה לא מדויק, כי... המשחק עצמו, הכדורסל, הוא לא משחק הסופרמנים, אבל ה-NBA, בגלל שה-NBA מרגישה, זה ליגה של משחק מחשב, זאת אומרת, זה אנשים שהם ברובם לא אנשים נורמליים, לא בגובה שלהם, לא במבנה שלהם, לא באיכויות הפיזיות שלהם, לא במה שהם מסוגלים לעשות, זו פנטזיה, כשאנחנו גדלנו כזה בשנות ה-80, זה כבר היה כזה, NBA it's fantastic. זה לא מקרי, זה משהו אחר, זה משהו שלא שייך. אתה רואה את זה רק בגלל שעכשיו אנחנו לא מחכים לתוצאות למחרת בבוקר או לדיווחים של מנחם לס, זה לא משנה את העובדה שהמשחק הזה, גם כשאתה רואה אותו כל הזמן בלייב, 90 משחקים בשנה, זה עדיין משהו שהוא נראה לך חייזרים, זה לא אנשים נורמליים. וכדורגל זה כמובן, עכשיו זה לא שכדורגלנים הם פחות אתלטים, אבל הם עדיין נראים כמו בני אדם נורמליים, אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת נקודתית, אנחנו מדברים פה על, אני לא יודעת מה קורה בקבוצות, בעולם הקבוצות, בכדורגל האירופאי למשל, אבל נבחרות, האירועים האלה של נבחרות, יורו ומונדיאל,
מה שקורה זה ריכוז, אז אני אגיד לך, כאילו, כדי שתדעי, אבל...
תודה.
מה שקורה זה עולם בלי תקרת שכר. ריכוז, מספר הקבוצות הרלוונטיות בכל ליגה לחוד, וכמובן בליגת האלופות, הולך וקטן.
בדיוק, בדיוק.
אז בסוף יש משחקים, בסוף יש משחקים ברמה שכנראה מעולם לא נראתה, כי לריאל מדריד, גם הספסל שלה בנבחרת צרפת וגרמניה, כן? או אנגליה או כתבה. אבל יש השמדה מוחלטת של התחרות. את יודעת, וזה הדבר שאני אומר על האליפות של הסלטיקס. קצת התבאסתי, גם קצת נפלתי, באימור, אבל אני... ואני לא חושב שהיא אלופה מדהימה, אבל אין דבר כזה לקחת את ה-NBA ולא להיות, גם אם היו פציעות את טובתם, אין דבר כזה לקחת את ה-NBA וזה לא גדולה ספורטיבית, כי זה 30 קבוצות בתנאי פתיחה כמעט שווים. זה לא
בדיוק,
תעובת,
בדיוק.
אנחנו ביירן מינכן, אז אנחנו, אליפות שלנו בגרמניה, אלא קורית תקלה, זה לא קיים. אז,
בדיוק,
אז רק בגדולה ספורטיבית אתה לוקח את הדבר הזה.
נכון, וההבדל הוא, אם אתה מצייר תמונה של מה שקורה בקבוצות, בכדורגל האירופאי, אז זה 4, 5, 6 קבוצות עילית בכל היבשת, או משהו כזה, לא יודעת. ב-NBA אנחנו, זו אלופה שישית בשש עונות, ויותר ויותר, כל עונה, יותר ויותר קבוצות מתחילות בתחושה שהן יכולות לזכות באליפות.
כן, בוא נראה כרגע, מי לא ניפול מהכיסא אם ייקח שנה הבאה? דנבר? בכל זאת דאלאס, נניח עם איזה טרייד טוב.
דנבר, דאלאס.
מינסוטה לא ניפול מהכיסא.
לא, מינסוטה. אוקיי, סי, גם לא ניפול כבר מהכיסא.
נכון, מילווקי, פתאום עיוורים, מילווקי יכולה לקחת כיסא. הניקס ניפול מהכיסא בגלל הצחוקים, אבל לא בגלל הרמה שהם הפגינו. בגלל הרמה שהם הפגינו הם כאילו מתקרבים. אנחנו מצפים שמשהו יתקלקל, אבל זה לא יהיה איזשהו אייטלאר טוטלי.
לא, יש קבוצות שהן ממש כזה on the verge, אבל אתה לעולם לא תקבל כאן, זאת אומרת, עכשיו, היום מתחיל פה הקופה אמריקה, כן? ועכשיו הטלוויזיה פתוחה אצלי, ויש משחק של ארגנטינה בערב, ורואים כזה המוני אוהדים ארגנטינאים, אני אפילו לא יודעת איפה המשחק הזה קורה, אבל המוני אוהדים ארגנטינאים מחכים לתחילת המשחק, וזה יותר צבע ואקשן והתלהבות ממה שראית בכל הפלייאוף של ה-NBA. אין מה לעשות מול זה, זה פשוט תרבויות שונות לגמרי, זה פשוט...
כן, היה את הקטע הקצר הזה של הסדרה בין פילי לניו יורק, אבל היא גם הייתה מקרה שקרה פעם בעשר שנים, שפתאום הכל התחבר, ערים קרובות, אלה נתנו כרטיסים, השחקנים של ניו יורק שיחקו קודם בפילדלפיה, הכל איכשהו יצר קצת יותר אווירה.
נכון, וגם זה לא היה, אתה יודע, זה היו שם 1,500 ניו יורקרים.
זה בדיוק משחק רגיל של ארגנטינה, גג.
זה לא הדברים ש... זה לא הקליפים שאני רואה מהיורו, אין מה לעשות, פשוט אין מה לעשות. זה לעולם לא יהיה אותו דבר, ופה אנחנו מדברים על נבחרות, זאת אומרת, היופי של כדורגל נבחרות הוא מהמם. פשוט מהמם, העובדה שאתה רואה...
לא, כי גם פה זה גדולה ספורטיבית, כי אין מה לעשות, תהיה מדינה עשירה, תהיה מדינה ענייה, את כל ה-11 שלך, לא, פה ושם מאזרחים או משהו כזה, או מישהו גדל במדינה אחרת, אבל בגדול, את כל השחקנים שלך, אתה צריך לאמן, להכין למשחק, אין לקנות אותם. זה...
בדיוק, כן, בדיוק, אתה לא יכול... בדיוק, אגב, וזה נכון גם... ל-NBA, למרות שב-NBA אתה כן יכול לקנות וכולי, אבל יש לך המון מגבלות, זאת אומרת, אתה לא יכול לקנות כמה שאתה רוצה, אתה לא יכול לקנות מי שאתה רוצה.
אתה יכול לקנות, אבל לכולם יש את אותו יכולת לקנות, בדיוק כמוך.
כן, אבל לכולם יש גם איזשהו גבול, יש לו גג, לכולם יש, אתה יודע, ולקבוצה הכי חלשה תמיד תינתן אפשרות להשתפר על חשבונך, ויש, אתה יודע, זה ענף שהוא לגמרי סוציאליסט, NBA זה לגמרי סוציאליזם, ולכן אנחנו נמצאים היום במצב שבו כל שנה יש פתאום אלופה אחרת. מה שקרה השנה, אני חושבת שהאכזבה הייתה לא מעצם הזכייה של הסלטיקס, אני חושבת מתחילת העונה, הם פשוט היו קבוצה הכי טובה בליגה, ואני מאוד מאוד, קבוצה ספציפית הזאת, אני מאוד אוהבת אותה. אבל אני חושבת שהאכזבה הייתה כי נבנה כזה הייפ כל השנה, לא דווקא סביב דאלאס, אבל סביב המערב, מי שתבוא משם, ואז באה מישהי משם וחטפה בראש נגד הנציגה של המזרח, בסדרה שהיו בה משהו כמו בטוטל, 20 דקות של כדורסל ממש טוב, כאילו שבו שתי הקבוצות שיחקו ממש טוב במקביל. היא הייתה סדרה נורא נורא מאכזבת, אז אני חושבת שזה כאילו הבאסה, כי ציפינו למשהו מיוחד.
כן, לא היו גם, את יודעת, היו סדרות של, אפילו של 4-0, אבל שהיו בהם 2-3 משחקים טובים. המשחק האחד היה טוב. מה?
4-0 של הסלטיקס נגד אינדיאנה היה הרבה יותר טוב. היה צמוד, כל משחק היה אש, משחקים
מוכנות. לא, אבל אני אומר, אפילו גמרים, אייברסון לדעתי חטף 4-0 או 4-1, אבל
4-1.
כן. היו קרבות יותר...
היו קרבות אדירים, הגמר של אייברסון נגד הלייקרס, זה גמר שהייתי בו, זאת אומרת, הם היה 1-1, הם גנבו משחק אחד בלוס אנג'לס, ואז ראיתי 3 משחקים בפילדלפיה, הם הפסידו את 3, אבל הם הפסידו את 3 כל כך קרוב, וזה היה פשוט הייתה אווירה אחרת, זה היה נורא נורא שונה מ-4-1 הזה, שהיה, הוא היה מבאס. אני לא חושב שיש ויכוח הזה, לא חושב שמישהו שהוא לא אוהד בוסטון נהנה באיזושהי צורה מהסדרת מר הזאת.
אנשים שלא אוהבים את קיירי ארווינג, אני חושב שהם גם...
כן, אני יודעת, אני לא סתם לתתות כדי כך שזה יכתיב את הרגשות שלי לגבי הסדרה הזאת, אבל זה כן מעניין.
לא מכתיב, אבל תשמעי, אם...
זה כן מעניין מה שהדבר הזה עם בוסטון עשה לו, כי עכשיו זה די ברור שמדובר בטראומה אמיתי. זאת אומרת, פשוט לא יוצא מזה, הוא לא מצליח לנצח אותם, הוא לא צריך להתקרב אליהם. הוא היה קטסטרופה כל הסדרה הזאת.
אני אגיד לך, מכל השחקנים
ש... יום אחד יהיה מעניין לשמוע מה באמת קרה שם.
מכל השחקנים שהסדרה אמורה הייתה להגדיר את המורשת שלהם, אז טייטום כאילו הוא זכה באליפות, הוא הוריד את הקוף הזה מהגב, אבל כאילו נגיד, עדיין אנחנו מחכים לסדרת המורשת שלו, או שאנחנו מסתפקים בזה שהוא שחקן טופ 7 של תקופתו, אסון גדול.
כן.
ודון שיץ' לא הועיל, אבל לא הזיק למורשת שלו, הוא לא פגע, אף אחד לא ישים את זה עליו, תכף ניגע במה הוא יכול... לדעת מהדבר הזה, אבל את הסיפורים של קיירי ארווינג מהטובים אי פעם, זה את יודעת, דברים תמיד יכולים להתהפך, אבל אני לא רואה את זה מתהפך מפה.
לא, זאת אומרת, אתה יודע, הוא צריך לזכות באליפויות. לא, הוא באמת, אני חושב שכולם מסכימים על זה שהוא הכישרון שלו, הכישרון הגולמי שלו, הוא באמת משהו יוצא דופן.
יוצא דופן, אבל גם לא הכי רלוונטי, את יודעת, ציפי, זה קצת כמו ווסטברוק. אתלטיות נדירה, במקרה של ווסטברוק, או קרוס אובר וסיום לשניים, אנחנו בליגה של תנועה בלי כדור ושלשות, סטף פשוט שנות אור מעליהם כשחקן, שנות אור, מעל שניהם.
נכון.
הם לא רלוונטיים.
זה לא, אין בכלל ביקור, אני חושב שזו... בגלל זה כולם, אני חושבת, היו כל כך חמומים, אתה רואה את דונצ'יץ' וקיירי, ואתה חי בנרטיב הישן שזה מספיק, אבל זה לא, כי גם בשנים האחרונות, כל הקבוצות שזכו באליפות, חוץ מהמקרה של גולדן סטייט לפני שנתיים, שזה באמת היה סטף כזה לקח הכל על הכתפיים, היה קצת ויגינס, קצת ג'ורדן פול, אבל באמת הוא לקח הכל, כל הקבוצות שזכו, נגיד אני מוציאה את הבועה החוצה, אבל באופן כללי, אתה צריך שתהיה לך קבוצת כדורסל, והקטע הזה של אני מסתמך על זה שיש לי כישרון אחד מאוד גדול, ועוד כישרון אחד שיש לו פוטנציאל להיות בכלל מהגדולים, זה לא מספיק, כי בטח כשמדובר בקבוצה כמו בוסטון,
לא, אני רוצה אבל לקחת את זה רגע לדונצ'יץ', כי לדעתי, גם אם מהבחינה האישית הוא, 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 הוא נכנס לסדרה בדרך להיות שחקן מההיסטורים ביותר, וגם יוצא ממנה ככזה, ונכנס כאחד משלוש ארבעת הטובים בעולם עכשיו, וגם יוצא ממנה ככזה, אבל הוא חוזר צעד אחורה מבחינת שאלה ששאלנו הרבה פעמים לאורך הקריירה שלו, מה בדיוק צריך לבנות סביבו? עכשיו, הייתה את ההפתעה
נכון.
המסוימת של ללכת דווקא על פוינט גארד לצידו, ואי אפשר להכתיר את זה בכישלון, כי הם הגיעו לגמר, אבל הם שיחקו בגמר בצורה כל כך מאכזבת, שחייבים לחזור לשאול מה צריך סביבו. דיברנו שנה שעברה בנקודה הזאת על, על יוקיץ', שתיתן לו מה שתיתן לו סביבו, הוא יצליח להפעיל את זה. אבל הוא עושה את זה מהפוסט, כאילו, הוא מתחיל עם הכדור, אבל הולך לפוסט. דונצ'יץ', הנקודה שהוא נמצא במגרש, לי קשה לחשוב, נניח אומרים לי לעשות, הנה, יש טרייד על קיירי, איזה טרייד שאתה רוצה בליגה? לא של הכוכב הראשון שלו, נגד המספר 2 של כל קבוצה. קשה לי לחשוב את מה אני רוצה בשביל דונצ'יץ', סנטר, ווינג, לא יודע.
אני חושב שהוא כן צריך מישהו שהוא יכול לשחק איתו כזה פנימה החוצה, אין יותר ממש סנטרים, אבל אני פשוט מסתכלת עליו ואני מנסה לשים עליו כזה את המדים של, או לשים אותו במדים של מג'יק, כזה בלייקרס. אז למג'יק היה קרים, אוקיי?
ולידו היה... משהו כזה?
ולידו היה ביירון סקוט, כן? כאילו לוקה הוא צריך מישהו שיהיה לידו שיוכל לשים כדורים בסל. במקום שזה לא יהיה טמבל כמו טים הרדווי, אבל זה יהיה מישהו שיכול לשים נקודות ב... והוא צריך איזשהו סמול פוק... תשמע, יאני זה יכול להיות מושלם, אבל אני חושב שלוקה לפני הכל, הוא צריך ללכת הביתה עכשיו, ולהסתכל בעצמו במראה, כי נחשפו בעיות בגמר הזה. אחד, קודם כל הוא צריך לעשות, למצוא פתרון לכל העניינים הפיזיים שלו, זאת אומרת, הוא לא יכול להגיע לסוף כל עונה, הוא בחור בין 25, 26, הוא לא יכול להגיע לסוף כל עונה שהוא שבור מכל הכיוונים. משהו צריך לעשות, אם זה אומר שיורידו לו דקות משחק במהלך העונה, אז זה אחד. אם זה אומר שהוא יעבוד קצת יותר טוב על הקונדישנים שלו, זה שנה. העניין הזה צריך להיפטר, כי הוא ברור שהוא לא היה בריא בסדרה הזאת. אחד. דבר שני, הוא צריך לעשות סוויץ' בראש. אין בך ספק, זאת אומרת, הגיע הרגע לעשות את קפיצת ההתבגרות המנטלית. זה לא לבזבז חצי מהאנרגיות שלך על הריב עם שופטים, ולא לבזבז חצי מהאנרגיות שלך על לנזוף באחרים. הוא צריך להבין שהוא לא יכול לא לתת אפילו מאמץ בהגנה. לא כולם שחקני הגנה טובים, אבל לא לתת מאמץ זה בלתי נסבל. זאת אומרת, כי אתה המנהיג ואתה הכוכב, ואנשים, והם מסתכלים עליך. והגנה זה משהו שהוא מדבק.
חטפנו בכדורים, אבל בסדר.
כן, אבל היו המשחק הראשון והשני.
לא בגמר, הוא הקלרף, הוא חטף המון כדורים, אבל בסדר, זה כי הוא באמת...
הוא חוטף כדורים. הוא חוטף כדורים בגלל אינטליגנט, בדיוק, בגלל איי-קיו כדורסל, הוא יודע לאן הכדור ילך. אבל אני מדברת על לתת מאמץ בהגנה שהוא מאמץ אמיתי, ואת זה הוא לא עושה. חלק מזה בגלל שהוא חייב לשמור כוח להתקפה. הם צריכים לעשות, הם צריכים לשבת ולחשוב בשיא הרצינות. אני מניחה שהם לא יעשו שום שינויים מהבחינה של קיירי לידו. הגיעו עד הגמר, זה קו אחורי, קטלני. אבל מה שיצטרך לקרות, כי הם עשו את הטרייד באמצע העונה, וזה היה הרמה של טריידים שלא רק שינו את העונה, הביאו אותם לגמר הפלייאוף. אבל כל השחקנים האלה לא היו אמורים לשחק בגמר הפלייאוף. זה לא, הם הגיעו לדלאס והם לא מוכנים לשחק בגמר הפלייאוף. פי ג'י וושינגטון, הוא לא מלכי יביא אותך לאליפות. יכול להיות.
אולי הם פשוט בוסטון של לפני שנתיים.
יכול להיות, יכול להיות. אני חושבת שנגיד לייבלי, כן? זאת אומרת, מהר מאוד הגדירו אותו, הוא רוקי. אז הוא הגיע לגמר ואז התגלה שהוא אכן רוקי. ודריק ג'ונס ג'וניור, זה לא אנשים שמביאים אותך לאליפות. אז חלק מהם יצטרכו להתבגר, כי הם צעירים, אבל כן יצטרכו לעשות איזשהם שינויים. אני חושבת שהכי טוב, כיוון שהקבוצה הזו בנויה סביב לוקה, אז כדאי גם לשבת ולדבר איתו. איך הוא רואה את הדבר הזה? מה הוא חושב? אני לא חושב שלוקה רוצה להיות שחקן של 50 נקודות ב-12 מ-45 מהשדה כל משחק. הוא אוהב למסור, הוא אוהב לנהל. אז צריך לתת לו אופציות. אבל הוא לא חף מכלום, הוא גם צריך לעשות סוויצ'ים רציניים מאוד, אני חושב שאולי, קודם כל הוא היה צריך את הגמר הזה, רוב החבר'ה האלה, הגדולים האלה, מפסידים בהתחלה, כן? כמה מייקל ג'ורדן הפסיד עד שהוא הגיע לגמר? ברגע שהוא הגיע לגמר זה כבר היה עניין אחר,
כן,
אבל עד שהוא הגיע לגמר,
אבל זה עניין כן. שמזל. תראי, יוקיץ' ברגע שהגיע לגמר ניצח, אבל גם הפסיד גמרים
נכון.
אזוריים קודם.
אתה חייב, כולה, כל האנשים האלה מפסידים לפני שהם מתחילים לנצח, אין מה לעשות. אז זה כנראה שלב שהוא צריך לעבור, הוא עדיין נורא נורא צעיר. אבל זה הזמן, זאת אומרת, מפה הוא צריך לעשות איזשהו סוויץ' ולעלות מדרגה, וזה מה שהופך אותו בעיניי לשחקן הכי מרתק של העונה הבאה, לראות איך לוקה דונצ'יץ' נראה בעונה הבאה, זה יהיה פסינייטינג.
הוא בא מהעונה הקודמת אחרי כישלון, והוא כן שינה הרבה דברים, הוא כן בא קצת יותר
נכון.
קל.
כן, אבל בהמשך העונה זה שוב חזר. כן, אבל בהמשך העונה הוא שוב חזר למשקל שלו, והוא שוב, יש שם איזושהי, מה שאין לו, זאת אומרת, דיברנו על זה שהוא נורא דומה לג'ורדן, כן, בזה שהוא פסיכופת ברמת התחרותיות שלו, אבל אין אותה משמעת. לפחות עד עכשיו, אין אותה משמעת של ג'ורדן, או של קובי בריינט, או של לברון ג'יימס, זאת אומרת, זה צריך להשתנות. יש הבדל בין לוקה, בין יוקיץ', שמראש אומר לך, זה מה שאני, אתה תצפה לי יותר, אבל יוקיץ' גם באמת נורא, עובד נורא 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 קשה, אנשים יגידו לך, שהוא אחד האנשים עם הכושר הכי טוב בליגה, הוא קורע את התחת.
והוא גם תחן את הבורקה שלהם, את הצ'וואב צ'יצ'י.
והפסיק?
ואת קוקה קולה והוא הפסיק.
הוא הפסיק, הוא נכנס למשמעת מטורפת, והיום אתה מסתכל עליו, הוא בנוי מושלם, וכל מי שתדבר איתו ב-NBA יגיד לך שאי אפשר לעייף את יוקיץ'. זאת אומרת, הם הצליחו עכשיו כי, לא יודע, היו נסיבות של... אבל הוא במקום אחר לגמרי, ולוקה לא נמצא שם מבחינה מנטלית, מבחינת משמעת, ולוקה זה מישהו שהרבה יותר חשוב לו לקחת אליפות מאשר ליוקיץ', אז אתה צריך להתנהל ככה.
איך את מסכמת את הקריירה של לברון? כפודקאסטר, לא כ...
אני יודעת, אני בדיוק... בדיוק ראיתי היום, חשבתי לעצמי, כן, תשמע, הם ניסו, לא יודע כמה היה להם, 8, 9, 10 פרקים, והם הבינו שהם לא יכולים להתחרות בנו, ואז פשוט הם פירקו את זה גם באלגנטיות, אז לא, הם לא מודים בהפסד, הם הפסידו לנו, הם פשוט הלכו לאמן את הלייקרס, כאילו, אנחנו לא הפסקנו את הפודקאסט, פשוט הגיע הצעה מהלייקרס, אני יודעת, זה...
היו לו רגעים טובים, היו לו רגעים טובים.
לא, זה היה פודקאסט נהדר, אבל אני חושבת שלברון לעולם לא יצליח לנער מעליו את התווית הזאת, של הוא מנהל את הקבוצות שלו, ועכשיו הוא בוודאי לא יצליח לנער את ה... הוא ישב עם ג'י-ג'י והם דיברו
את המשחק. לא, לא, אם ניכנס גם לפודקאסט, הוא גם לא יצליח אף פעם לנער מעליו את התחושה, לא שהוא מלאכותי, הוא לא מלאכותי, אבל שיש מחשבה מאחורי מה שהוא אומר של מה יש לי פה להרוויח ולהפסיד.
כל הזמן, כל הזמן.
אם מעביר ביקורת על איזה שחקן או קבוצה, זה בגלל שאולי הוא יפגוש אותם באיזה נגיד. אתה, איכשהו אתה תמיד חושב בקושב קדימה.
כן, כן, כל הזמן. הוא קודם כל, הוא פוליטיקאי.
הוא חושב גם. והוא מחשב
כן,
טוב.
כן, כן. סך הכל עשה חישובים טובים בקריירה שלו, אבל כן, כן, אני לא חושב שמישהו יטען שלברון הוא, מה שאנחנו רואים זה 100% אותנטי, כן? אני לא חושב שמישהו יטען את זה, אבל זה חלק מהדרך שבה הוא הבין שהוא צריך להתנהל בעולם. עד כמה
איך
הוא
אבל,
באמת...
איך
אני...
אפשר, איך אפשר להגן על... אם אנחנו מניחים שבכל זאת בריאים הוא קצת יותר ספסל, או בתחילת הפלייאוף של יותר העננים, שדנבר היא לפחות הטובה במערב, אולי בתנאים אידיאליים לכולם גם הטובה ב-NBA, אז דארין המפסיד גמר אזורי שכל משחק בו הוא צמוד, ואותו דבר קורה לו שנה אחרי זה, והוא מפותר לטובת פודקאסטר.
כן, לא, אני לא יודעת, תשמע, קודם כל זה לא פעם ראשונה שקורים דברים כאלה.
לא, אבל יש
יש
תחושה,
לנו...
ואת יודעת, והיא
בדיוק, זה מה שאני אומרת, שלברון לעולם לא יצליח לגרש את התחושה
לא, אני לא
הזאת,
מדבר
כי לא
עכשיו
ת...
בכלל על התחושה של לברון, אני שם את זה בצד. התחושה של, של בעמים שחורים. דארין האם צריך להיות עוזר, ואז כשהוא כבר מקבל תפקיד, הוא נשפט בסטנדרטים כמעט בלתי אפשריים, ועכשיו הוא מבין הולך להיות, לחזור להיות עוזר במילווקי.
אם אתה טוען, אם אתה...
לא, זה, הוא בחור אינטליגנטי והכל, אבל...
רונן, אם אתה...
אכלס כרגע פודקאסטר,
כן.
והוא מקבל...
רונן, אם אתה טוען, רונן, אם אתה טוען ששחורים בארצות הברית צריכים להיות twice as good for half the credit, כן,
כן,
אתה
אבל
צודק.
אנחנו
אגב, זה
מדברים
לא...
על ה-NBA, אני לא
אז מה,
מדבר
גם
פה על...
ב-NBA, גם ב-NBA, מה היה הסיפור עם סטיב נאש? עצמך מה הוא קיבל קבוצה? עצמך מה? מצד שני, יש גם דוגמאות לשחקנים שחורים שהפכו למאמנים. יש, אני חושב שאתם נגיד טיילו אחד כזה, ואיך קראו לבחור שקיבל את מילווקי השנה ופותר אחרי חודש? שכחתי את שמו. יש גם מקרים כאלה, אני לא יודעת כמה גזע הוא ממש זה. אני יכולה להגיד שג'יי רדיק עשה עבודה יפה מאוד בבניית עצמו, ביחצון שלו, בבניית השם שלו.
כן, אבל אם דיברנו עליו בתחילת הפלייאוף, אני חשבתי שהוא בונה את עצמו כקול השפוי של הכדורסל בתקשורת, וכל מה שהוא חיפש זה ג'וב אצל לברון, זה קצת מאכזב.
זהו, שאני לא יודעת אם הוא חיפש את הג'וב הזה, את זה, אני חושבת שהוא כן, קשה ל... אתה יודע, בן אדם מקבל הצעה לאמן בלייקרס, או לאמן בכלל ב-NBA, והוא שחקן, והוא...
לא, לא, הוא
אני לא
עשה
חושבת ש...
קמפיינינג לזה, זה ברור, כי איך בכלל ידעו שהוא רוצה לאמן? הוא לא אימן קודם, אז את יודעת, למה הוא בכלל נכנס לזה? הוא בטוח עשה איזשהו קמפיין מאחורי הקלעים, כי גם דובר עליו בשרלוט קצת לפני זה. הוא הרים את היד ואמר, אני רוצה לאמן. כשאין לו שום רקע לזה, אבל ממש שום רקע.
מישהו החליט שהוא רוצה לקחת את
תראי,
ההימור
יש את
הזה.
הדוגמה המצליחה, וזה סטיב קר.
זהו, בדיוק. אז סטיב קר הוא דוגמה למי שאתה. הם חושבים אולי שהם יכולים... אני חושב שקראתי באיזשהו מקום שהם מאמינים שהם יכולים לגדל את רדיק להיות הספולסטר שלהם. אבל גם, ספוסטר גדל אצל פט ריילי ולמד כדורסל לפני שהוא קיבל את ה...
כן, אין שם איזושהי דמות כדורסל. יש את לברון עצמו, אבל גם אם הוא בכלל יישאר בקבוצה, אין שם איזושהי דמות כדורסל שתחנוך את ג'יי ג'יי רדיק. הוא לטוב
נכון,
ולרע,
נכון.
הוא האיש.
וגם יקיף, נכון, וגם יקיפו אותו באנשי כדורסל, בראז'ן רונדו, יקיפו אותו באנשי כדורסל, זה לא משנה, הוא המאמן. הם מאמינים, אתה יודע, הוא מתחבר טוב לשחקנים, יש לשחקנים מחבבים אותו. הוא בטוח מאוד מאוד חכם ומאוד, ועובד קשה ומאוד מדויק. אז הם מקיימים, זה לא שהמאמנים הקודמים של הלייקרס היו הצלחות גדולות. אז הם החליטו לקחת את ההימור הזה, מקסימום, אתה יודע. מה שאני לא יודעת זה, הדבר היחידי שגורם לי לחשוב שלברון ג'יימס לא היה מעורב בהחלטה הזו, זה שלברון בחור מספיק חכם לדעת ש... ג'יי ג'יי רדיק, שיש לו אפס ניסיון באימון NBA, זה לא האיש שיביא אותו לאליפות בשנה שנותרה לו לשחק כדורסל. אני לא חושב שזה יכול לקרות. אבל, מי יודע?
אבל תמיד תהיה התחושה שלברון רצה פה מאמן יסמן,
זה בטוח, זה בטוח.
וזה נראה לו לא טוב. אני אגיד לך משהו,
בטח.
כמה שזה נראה לא טוב, אם הם יבחרו בדראפט את ברוני ג'יימס, זה יראה הרבה פחות טוב, גם ממה שזה
אוי,
נראה.
זה יהיה נורא. אני מתרשמת שהם לא יבחרו אותו, אני גם מתרשמת שיש קבוצות אחרות שמשום מה רוצות אותו. אני לא יודעת אם הם חושבים ש... זה יביא להם את לברון. כל הסאגה הזו היא לא נעימה, היא בעיקר לא נעימה לילד.
כן.
אני יודעת, כן. כן, עדיף להיות בקבוצה קטנה.
הסלטיקס, אז עכשיו כמובן הנרטיב הוא האם הם שושלת.
הם יצטרכו להראות שהם שושלת, הם יצטרכו
חושב
לנצח
לא,
כדי להיות שושלת.
ואני דאבל דאון על ההתבזות וחושב לא, ותראי, כן, קבוצה מנצחת כוכב, אבל רוב הגמרים הקבוצות מספיק קרובות שהכוכב מכריע. ולמרות שיש דוגמאות לקבוצות קבוצתיות מאוד שלקחו את האליפות, אין כל כך דוגמאות לשושלת כזאת.
לא, זה בטוח שלא, אין שושלת.
היה
כאילו,
אליפויות של
אין שושלת.
דטרויט,
לא.
איזה תומאס היה שחקן עצום, מי
כן.
שלא יודע, אז הוא
לא,
קצת
אין
נפל
שושלות בלי
שם
כוכב.
בדור בין מג'יק ג'ונסון למייקל ג'ורדן, אז זה שהוא בכלל השתחל ולקח שתי אליפויות בין שני אלה, רק מראה איזה עצום הוא היה.
נכון.
כי קו הירושה של הליגה היה אמור לעבור ישירות ממג'יק לג'ורדן. למה אני אומר כוכב? מה, אני לא יודע שכדורסל משחק קבוצתי והכל? אני רואה את זה מכיוון אחר לגמרי, שתחת לחץ הרבה יותר קל שיש מישהו שפותר את הבעיות מלהוציא לפועל תוכניות וכל מיני סכמות יותר מסובכות. האידיאלי כמובן זה מישהו כמו יוקיץ', כוכב שהוא מאוד קבוצתי, או כמו לברון ג'יימס כשהוא היה בסיאו. אבל להתחיל לעשות ריפיטים בלי כוכב על שהליגה ממש פוחדת ממנו, אני לא רואה את זה קורה.
לא, 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 אני חושב... כן. אני לא יודעת, אני מסכימה איתך ששושלות בלי כוכב על, זה לא, זה בלתי אפשרי. אבל לא יודעת, אם יעשו עוד אליפות אחת, שתי אליפויות עדיין לא הופך אותם לשושלת, אבל זה לא בלתי אפשרי. אם כל הסגל הזה נשאר, והם אפילו עושים עוד איזה חיזוק קטן לספסל, הם עדיין נשארו קבוצה, שמאוד מאוד 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 קשה לנצח אותה, הם עדיין נשארו קבוצה עם חמישייה ראשונה יותר טובה מכל חמישייה ראשונה בליגה. והם ישתחו גם את העונה הבאה כפייבוריטים. השאלה היא יותר מנטלית, אתה יודע, הקוף שהיה להם שם לבראון וטייטום הוא בגודל, הוא שימפנזה על הכתף. ועכשיו זה ירד. שאלה מה זה אומר לגבי רמת הנכונות שלהם לשנה הבאה. את זה אנחנו לא יודעים, זה נצטרך לראות, אבל לא, האם אני חושבת שהם רוצים לזכות עכשיו בארבע אליפויות? לא, לא, לא. אני חושבת שהליגה פשוט, בכלל, באופן כללי, אני לא חושבת שאנחנו נראה שושלות בה, זה נראה לעין, הליגה הזו פשוט יותר מדי שוויונית, ויותר מדי עמוקה, ולקבוצות יש יותר מדי שחקנים טובים, מכדי שקבוצה אחת תשלוט במשך שנים,
כן,
גם
אני
מי שלה
חושב,
פחות.
אני מאמין שליוקיץ' יש עוד שתי אליפיות, אבל אני חושב שבסיטואציה שאת מתארת של הכדורסל היום, שלוש אליפיות בשש שנים זה משהו שאני אצטרך להתייחס אליו כשושלת. זה
כן,
משהו
כן, אז כן,
מרשים.
לא, לא יהיו, השש של שיקגו זה פשוט לא יהיה יותר, וגם גם הווריורס, כן, יש להם ארבע אליפויות
חמישה
בכמה, שבע
גמרים
שנים,
רצופים.
כן, אבל אוקיי, חמישה גמרים, ויש להם ארבע אליפויות
כן,
בשבע,
ולברון
כן,
היו לו
שבע
שבעה
שנים.
גמרים רצופים.
נכון, אוקיי, אז לברון הוא שושלת בפני עצמו, זה לא קשור.
לא, אבל גם
אבל
בשתי קבוצות שונות, כל אחת ארבע.
נכון,
שנים.
נכון, תראה, מה זה גם שושלת אמיתית? שיקגו הייתה שושלת אמיתית, והלייקר של מג'יק הייתה שושלת אמיתית, ואתה יכול לטעון ששאק וקובי זה הייתה שושלת, וסן אנטוניו,
סן אנטוניו לא הגנה על שום אליפות.
כן, אבל מה זה, חמש טבעות לדנקן בטווח של כמה שנים, זאת אומרת, זה לא משנה, הדבר הזה נמשך הרבה שנים, אני שושלת, אי אפשר להגיד שסן אנטוניו לא הייתה שושלת, אבל אני לא חושב שאנחנו נראה עוד דברים כאלה, בטח לא באורחים כאלה, לא רואה קבוצה, לא רק שאני לא רואה קבוצה זוכה בארבע אליפויות רצופות, אני גם לא תוכל שאנחנו רואים קבוצה מגיעה לגמר שלוש ארבע פעמים ברציפות, לא רואה את זה.
כן, זה יהיה קשה. טוב, יש לנו... נגמור עם הכדורגל. בבקשה, כן.
בטח, אני כאזור לך, אני אשת כדורגל. אני אשת כדורגל ידועה.
כן, כן.
תאריך... לא, אני לא יודעת מתי הדראפט. זה דראפט נורא חלש השנה.
כן, אין שם משהו... על פניו. את יודעת, כמו כל דראפט. חמש שנים מהיום,
כן.
יכול לראות דראפט היסטורי.
הכי טוב שהיה, נכון? נכון.
כן. טוב, אז קודם כל ברכות לכל...
רגע, אז מי תזכה, אז מי זוכה ביורו? עצור, אנחנו רואים בכדורגל עכשיו.
זה יהיה בפחות מחמישה משחקים, רק מה...
מצרפת? גרמניה?
מאוד קשה... את יודעת, אני אגיד כך, את יודעת, זה טורניר נוקאוט. אם היית מכניס אותם לליגה, נראה לי שספרד הייתה לוקחת את הליגה הזאת. אבל, אבל, אבל זה העניין הכפול בכדורגל, אתה, אחרי שאתה מספיק טוב, אתה צריך להראות שאתה פשוט מחושל בפני כל תקלה אפשרית, וזה, זה אי אפשר, אבל...
אתה טוען שגם כאן יש יתרון לקבוצות שיש להם כוכב על?
לא, אני חושב בכדורגל זה קצת הפוך.
לא, וכשאנחנו מגיעים לשלבים של נוקאוט, ואתה צריך, והכל הרבה יותר קשה, וכולם מתבצרים, ואתה צריך את האחד שיעשה לך את ההברקה האחת, שנותנת לך את ה-1-0. אז יש לך יתרון בזה.
אני לא ראיתי את מי שעושה את זה. אני לא ראיתי את מישהו עושה את זה. גם לא מסי במונדיאל האחרון, זה קצת מנופח. היה כמובן את האוטלייר.
אבל מרדונה, כן.
מרדונה, שהוא היה אוטלייר, כאילו... תופעה שקשה להבין אותה כשהוא שיחק. כזאת דומיננטיות. כשהוא שיחק בסיאול לתקופה קצרה. לא. בכדורגל מה קשה לזכות? קשה לזכות בלי מסורת. למה? אלוהים יודע, כי מה בעצם זה משנה משחקים שהיו לפני 20-30 שנה, אבל איכשהו בכדורגל זה נראה הספורט שזה הכי משנה בו. הכי משנה בו. עולות שתי קבוצות ומזכירים שאחת תפרה את האחרת ב-85, ומה זה השטויות האלה? והיא נצחת אותה עוד פעם. כן, מסורת היא משהו מאוד מאוד חזק כאן, גם כי זה מתנהל הלחץ, איך הלחץ לעומת הלחץ ב-NBA? אני חושב ככה, הלחץ ב-NBA באמת מתרכז אל בודדים, התקשורת מסמנת בודדים.
כן, נכון.
והלחץ ביורו, אנחנו מצליחים למצוא כמה קשרים. זה נופל
באמת. בספורט, ברור שיש קשרים.
זה נופל באמת על כל השחקנים, ולפעמים, וזה היופי בנבחרות לאומיות, גם בנבחרות הלאומיות הכי גדולות, חסר איזה תפקיד. יש שחקן אחד יחסית אלמוני, שמשחק במקום יחסית קטן. אז... כן, הלחץ הוא יותר מתפזר על כל הקבוצה.
כן, מצד שני, אני חושבת שהלחץ שיש עליך, כשאתה משחק בנבחרת, אין שום לחץ NBA ש... כאילו יכול להעיק באותה מידה, יש משהו בזה שחק בנבחרת.
עד שהכוכב מפסיד, ומה יקרה אם דונצ'יץ' יפסיד עוד גמר? אז יתחילו כבר הסיפורים. תזכרי את הלחץ המגוחך על סטף שלקח את הגמרים, אבל לא היית MVP. כאילו.
כן, כן. לא, לא, אני מדברת על מה שאתה מרגיש, שאתה עולה למגרש בנבחרת, זה... לא יודעת, זה נראה לי מין סוג של לחץ שהוא לא דומה ללחץ שיש עליך, אתה...
ראיתי מהבחינה הזאת משחק מאוד מעניין. המשחק השלישי שראיתי באליפות הזאת, אוקראינה נגד רומניה, וכמובן אוקראינה הגיעה בנסיבות מאוד קשות, והיא תפקדה בכל שלבי המוקדמות, היא עלתה בעצם ליורו הזה, הייתה ברביעיית קבוצות שישראל הייתה בתוכה, שהיה חצי גמר וגמר מין נוקאוט, טורניר הזדמנות אחרונה, ובשני המשחקים, החצי גמר שלה והגמר, היא השוותה ברבע השעה האחרונה וניצחה. אז היה נדמה שהיא כאילו מצליחה, והם הגיעו למשחק הזה מול רומניה, וחקיקה גדולה והמון סימפתיה בינלאומית, והם התפרקו 3-0 מול קבוצה הרבה פחות טובה מהם.
כן?
כן, זה יכול.
כשאתה עולה בנבחרת, אני חושבת, זאת אומרת, הלחצים מגיעים אליך ממקומות שאתה לא מבין בכלל, ואתה גם לא רגיל אליהם, וזה פשוט משהו אחר לגמרי, זה חלק מהקסם של טורנירי נבחרות, גם היורו וגם מונדיאל, זה נפלא
לא, וגם, תראי, אפשר לבצע בכדורסל כדי שטעות תהיה מונומנטלית, היא גם צריכה להיות מונומנטלית, אבל היא גם צריכה להיות בשתי דקות האחרונות, כי אחרת יהיה זמן לתקן.
נכון.
כדורגל אתה יכול לדפוק את העסק בכל רגע. כאילו.
כן, זה לא,
כל רגע לדפוק את זה לכל הקריירה שלך, כן.
כן, כן, זה נכון. אני מסתכלת על כאילו, שחקנים שנגיד מבקיעים גול עצמי, איך אתה מתאושש מזה בכלל? זאת אומרת, כאילו, לא יודעת, זה נראה לי כמו, זה קובר באדמה, הידיעה שיש, אפילו, אתה יודע, גולים מקריים. אף אחד לא מתכוון להפקיע גול עצמי.
נוגע לך ברגל ונכנס. פסק זמן אני חוזר, אני קלשת שלשות.
לא, איך אתה בכלל מתאושש מזה בזמן שנותר בתוך המשחק? אני לא הייתי מתאושש מזה שבועיים. אתה צריך להרים את עצמך תוך דקה ולחזור לשחק. אלה באמת לחצים, ושוב, זה לחצים שונים לגמרי. אתה מפקיע גול עצמי, וביציע 50,000 איש מנופפים בדגל של המדינה שלך, זה עולם אחר לגמרי. מאשר לשחק בשביל המיליונים שאתה מקבל בקבוצה, זה לא אותו דבר, זה פשוט לא דומה.
כן, מה המנהיגות בין... אז זהו, בכדורגל המנהיג הוא הרבה פעמים לא מקבל ההחלטות. אם אני מסתכל על קצת ממה שאתה יודע, אתה מדבר עם עיתונאים על חדרי הלבשה של הקבוצות הגדולות וזה, יש בחדרי הלבשה לפעמים מנהיגים שממש לא הכוכבים של הקבוצה. אומרים שיש את זה קצת ב-NBA, אבל אני קשה, אולי ג'רו הולידי כזה, אבל בגדול השחקן הכי טוב מצפים ממנו להניק.
כן, זה נכון, זה נכון, כי קודם כל, יש רק 5 שחקנים על המגרש בכדורסל, וחייב, השחקן הכי טוב שלך חייב להניק, בטח ב-NBA. אני לא יודעת איך זה נראה בנבחרת.
לא, מסי לרגע לא הניג את ברצלונה, לרגע לא, צ'אבי הניג את ברצלונה, זה לא היה...
הוא לא בנוי לזה, כן, הוא לא, כן, כי הוא לא בנוי לזה.
לא, אבל זה לא נתפס כבעיה אפילו.
נכון? תשמע, סלטיקס, כל השנים...
מסי לא נתפס כבעיה, ציפי, הוא לא נתפס כבעיה.
הוא לא נתפס, נכון, בדיוק, מה הבעיה? הוא באמת לא בעיה, אבל סלטיקס למשל... אמרו תמיד שהמנהיג שלהם בשנים שהם הפסידו, זה סמארט בכלל, זה לא בראון ולא טייטו. ואז שסמארט הלך, זה אלש חייב את שני החבר'ה להתחיל לקחת משהו לידיים, ואז אתה מביא את ג'רו הולידי, ויש לך את אל הורפורד. אני חושבת שנגיד קבוצה כמו הסלטיקס, לא צריכה אחד שיניג אותה, יש שם כמה אנשים מאוד טובים, כאילו חומר מצוין. אבל באופן כללי, ב-NBA, כי בגלל שזה ליגה של כוכבים, אז הכוכב גם חייב להניג, כי אתה מסתכל עליו, ואתה מחכה אותו, זה מחזיר אותי ללוקה דונצ'יץ', זה כל כך משמעותי, כששחקן שלישי, רביעי, חמישי, או בטח מישהו מהספסל, והוא מסתכל על הכוכב הגדול, זה נורא משמעותי לראות איך הוא מתנהג ואיך הוא משחק. והוא גם זה שצריך להוציא אותך ממצבים קשים. נגיד, לוקה, את רוב
זה מעניין מה
האנרגיה...
שאת אומרת, ואנחנו כבר בקיאוס מוחלט, אבל אני חושב שהייתי נותן ל...
אין כמו קיאוס.
אבל אני חושב שהייתי נותן לטונצ'יץ' אפילו 8.5 על איך שהוא שיחק, אבל לא יותר מ-6 על איך שהוא התנהג.
יותר מזה, רונן, כאילו, אם הוא היה מוציא חצי מהאנרגיה שהוא מוציא על ויכוחים השופטים לדבר עם החברים שלו לקבוצה, לרכז אותם ביחד, להרגיע את זה, לעודד את זה, אם צריך לנזוף בזה, אתה יודע, לעשות את הדברים שאתה רואה מנהיגים בקבוצות אחרות עושים, הרבה דברים היו נראים אחרת, וזה באמת סוויץ' שהוא צריך לעשות, הוא צריך להבין שהוא לא רק מכונת ההתקפה המשומנת הזאת, אם הוא רוצה לקחת אליפות, הוא צריך לסחוב את הקבוצה הזאת ביותר מדרך אחת. וזה פשוט עוד לא נמצא אצלו, זה עוד לא נמצא
כן,
אצלו
ואולי
בראש.
זה מה שקסם לו בקרי, כי אמרו לו, יש פה מישהו שינהיג במקומך, ודיברו על זה הרבה, אבל זה לא
כן,
מחזיק
אבל
מים.
והוא
זה
גם
לא
חייב
מחזיק
לקחת...
מים, הוא יצטרך
הוא גם
להנהיג.
חייב לקחת התפקיד, הוא חייב לקחת התפקיד הזה, כי אתה מסתכל על יוקיץ' של לכאורה לא מוציא מילה מהפה כל המשחק, אבל אם אתה מדבר עם שחקנים של דנבר, הם יגידו לך, הוא המנהיג, זאת אומרת, הוא אפילו בשקט, הוא האיש. הוא האיש, וזה מישהו שלא מדבר, לא מוציא מילה, אבל הוא האיש, כי יש לו את הכריזמה השקטה הזאת, ויש לו את הכוח הזה, והוא גם מראה לך במגרש, אתה יודע, הוא יורד מכל משחק עם 1,000 שריטות על הגוף. אז אתה הולך אחריו, וזה משהו שלוקה, אני חושבת, בכדורגל זה יותר קשה. בכדורגל אתה צריך ממש מנהיג ווקלי, הרבה שחקנים על המגרש, המגרש ענק, כל כך הרבה, אתה יודע, חלקים זזים, אתה חייב מישהו שיקח את זה עליו, ונגיד מסי, הוא לא היה בנוי לזה, אבל הוא חיפר על זה ביכולות כדורגל לא רעות.
לא, כמו שאת אומרת, בגלל שהמנהיגות כל כך חשובה, אז אפשר לשחק אפילו על הספשלטי הזה, שאני אולי לא כזה טוב, צ'אבי היה שחקן עצום, אבל היו גם מנהיגים שלא היו שחקנים עצומים, אבל הם פשוט... הם פשוט... את יודע, ועוד נקודה שנכנסת, שזה פשוט הורג אותי, וכדורסל, המאמן יכול להגיד לשחקנים מה הוא רוצה מהם, עכשיו, בכדורגל, אפילו להעביר מידע מהספסל למגרש, זה קצת יותר קשה.
זה בדיוק, זה נורא 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 קשה, בגלל הגודל של הדבר הזה, אתה חייב מנהיגים ווקליים, אתה חייב אנשים שזה ממש יהיה התפקיד שלהם, אני בטוחה שבכל נבחרת גדולה בהיסטוריה, המנהיג לאו דווקא, או ברוב, שוב, אני לא יודעת מספיק, אני חושבת שהמנהיגים הם לאו דווקא השחקנים הכי גדולים בקבוצה הזאת, או הכוכבים הכי
הם
נוצצים.
בדרך כלל לא, הם
או,
בדרך
רואה.
כלל לא.
כן.
אם אני מסתכל, ורואים את זה בהיסטוריה של נבחרת גרמניה, בכל דור ודור כמעט, מהדורות המוצלחים שלהם, הם העדיפו את בקנבאואר על נצר, את מתאוס על ברנד שוסטר, ואמרו, ואת בלק על אפנברג אפשר לומר, ואת שוויינשטייגר על אוזיל, מישהו שהוא ב5% פחות טוב, פחות מבריק, אבל שולט בסיטואציה.
נכון, אתה פשוט חייב את האנשים האלה, אתה חייב את האנשים האלה, זה אפילו לא פוטבול, בפוטבול אתה באמת לא יכול להעביר שום דבר, זה הכל עם מכשירי קשר, ובכדורגל אפילו את זה אין לך, והכל חייב להיות, אתה חייב אנשים כאלה, ובכדורסל, וזה בעיניי כאילו באמת היופי של הדבר הזה, זה מגרש נורא קטן, נורא מעט שחקנים, והם צריכים למצוא דרך להסתדר באיזושהי צורה, ולכן, המנהיג, השחקן הכי טוב, חובה עליו גם להראות מנהיגות, אי אפשר בלי זה, אתה לא תזכה באליפות ככה, אתה חייב להוביל.
ציפי שמילוביץ', תודה רבה.
תודה רבה רונן, נעשה עוד פודקאסט על היורו. נהניתי מזה. ביי.